החלטתי,
לקחתי אותו פעם.
כן, יש להם כולם, יש כיוון שלמדנו את הקטע ייחוד ההוויה ומטרתה, שעומד קטע מיוחד ויפה, הכנסתי פה לדף עוד כמה קטעים שנקשרים אליו באיזושהי צורה. אז כיוון שאנחנו בגדול לפני פסח,
קטע העליון. אז הקטע העליון.
אז יש פה כמה קטעים שבמקרה, לא יודע איך, גם קצת נוגעים בזה, אז אמרתי בואו נציץ גם בזה, הבאתי עוד דברים, אז בואו נראה מה נספיק. אז בואו נתחיל בצד ימין למעלה. כשמציירים את הטבע והנס בתור דברים ותכנים סותרים זה את זה, אני רק רוצה להעיר שהקטע הזה צולם מתוך ספר שנקרא אורות האמונה. עכשיו הספר הזה, אורות האמונה, זה, אתם תראו יש פה הרבה טעויות, זה ספר של, כשיצא בפעם הראשונה הוא יצא בצורה מאוד חפוזה. זה יצא על ידי מישהו שהיה לרב קוק תלמיד, איך שלו, גבירצמן, משהו כזה, אני לא זוכר את שמו, והוא פעם בא לרב קוק ושאל אותו אם הוא יכול לערוך, למצוא קטעים על נושא האמונה. הוא רוצה לעשות קובץ על נושא האמונה. הרב קוק כמובן תמיד איתו ידו רחבה, הוא אומר, בבקשה, תיקח, תעבור במחברות, תחפש קטעים, תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, הבן אדם היה מבין עניין, והוא אסף את הקטעים ובנה איזה ספר שהוא קרא לו אורות האמונה. זאת אומרת, על נושא האמונה, כמו שרב צבי יהודה עורך כבר
רגעים. והיה לפני האורות האחרים או אחר?
לפני האורות האחרים, אולי אחרי ספר אורות, אבל לפני אורות הקודש וכו'. ואז הוא התמנה להיות רב בחוץ לארץ באיזשהו מקום, ונעשה עם הכתב יד הזה. הוא כנראה עמד להוציא את זה, ואז הרב צבי יהודה כתב לו מכתב ואמר לו, אל תוציא. הסברתי לכם כבר פעם שעברה שברגע שמישהו מתחיל לערוך דברים ולהוציא אותם, זה מוזר שפתאום עוד מישהו עורך פה, עורך שם. מספיק לרב צבי יהודה מספיק היה נזיר שקיבל את השמונה הקבצים ויכול היה להוציא אורות הקודש. אז הוא בקיצור מבקש בשפה קצת יותר חריפה, לא רוצה לומר דורש, כמעט דורש שהוא לא יפרסם. זה אותו יהודי קיבל את הדין והכתב היד הזה נשאר בידו, כלומר האוסף הזה נשאר בידו ולא יצא. ואני זוכר שאני עוד בשנות ה-70 שמעתי שיש דבר כזה, אורות האמונה, כי ידעו שמסתובב דבר כזה, ואני זוכר ששאלתי את הרב הדרי שהוא בקי גדול, אמרתי לו, מה זה אורות האמונה הזה? לא יצא בשום דבר, הוא אומר לי, לא, תראה, לא יודע, זה, הוא בחוץ לארץ, לא יודעים מה עם זה. טוב, אותו יהודי נפטר מן העולם, בשעה טובה, בסביבה טובה, זאת אומרת, באיזה, היה אדם, לא, בשעה טובה התקבלתי בבגרות, ברוך השם, אותו, בסדר? ואז בנו, בלי, גם הרב צבי יהודה נפטר, אני חושב, וכו', ואז בלי להרבה הרבה שאלות, הלך הבן שלו והוציא את הספר הזה. אבל הוא הוציא את זה בצורה מאוד מאוד ככה עם טעויות ודברים, בצורה ממש לא, לא, בלי הגהות. ואז ביקשו ממנו רשות והלכו ועשו הגהה, ואז יצא הספר הזה בשנייה, בצורה מסודרת. האוסף הוא טוב, האוסף הוא מעניין דווקא. וזה הספר שנקרא אורות האמונה.
יש את זה בשס הלבן?
לא,
זה לא שם.
לא, 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 לא. זה
קיים אבל, ניתן להשיג את זה.
יש את זה בספרייה פה, מה שם.
כן, כן,
אפשר. בטוח, כל הספר יש
בספרייה. לא, לא, לא.
זה פה על מחשב, זה בכל המאגרים.
זה מופיע?
כן.
במאגרים זה מופיע. אז במאגרים זה מופיע, וגם ב... במאגרים זה מופיע, וגם זה, בקיצור, זה ספר שאפשר להשיג אותו. הוא אוסף טוב של דברים. עכשיו, אני פה צילמתי את זה במקרה מהמהדורה הראשונה שיצא, ולכן יש פה כל מיני טעויות. אבל בסדר, אנחנו נתמודד עם זה. ובכן, אני אקרא עוד פעם, כשמציירים את הטבע...
הוא ממש בונה שיטה
מסודרת. כי הוא לא בונה, הוא פשוט לקח הקטעים ובנה איזה, כאילו, קו חשיבה שלפיו, למשל, הוא מתחיל בנושא כמו אלילות ונצרות. כאילו האמונות הפחותות. אחר כך הוא עובר לאמונה שקורא לאמונה טבעית. אחר כך הוא בנה, ממש בנה נושא, ממש יפה. כשמציירים את הטבע והנס בתור דברים מותחנים סותרים זה את זה, אם כלומר, אם חושבים על שני העולמות האלה, טבע ונס, בתור סתירה, פועל הציור על מהות האמונה וערכי המוסר הנמשכים ממה, פעולה שוחקת, גורמת הפרעות ונסיגות ותגרות פנימיות. אבל כשהנס והטבע מצטיירים בציור של חטיבה אחת, שחלק אחד משלים את השני, והנס בכל רום גודלו מוכרח הוא בתור מטרת הטבע, חייב נשמתו ונשמתו הפנימית, והאוצר האידיאלי שלו, אתם כבר שומעים את המילים, אתם שומעים כאן מילים כבר שזה יתאים לשני העולמות האלה שדיברנו עליהם, כן? אז הנס הוא האוצר האידיאלי שלו, הוא מטרת הטבע, כן? חיה ונשמתו הפנימי, מושקפת על ידי השפעה ציורית זו, השקפה מוסרית ואמונית מאוחדה, שתוכן השלום אחוז בה. והשטף הפנימי של החיים הולך על ידה למישרים בצורה כלולה או טובה, לא יודע משהו כזה, שהיא מוצלת מותו הכובד שתוכן מלא ניגודים גורם. וזאת היא מידת קדושי עליון, גדולי הדעה, העומדים בסוד השם, הרואים את חזות הכל, והנס עם כל תעפות גודלו, והטבע עם כל הסתעפויותיו, בכל ערכי המציאות מתגלים ברוחם באור חיזיון שלם, שם שלם על עולם שלם. דבר השם במחזה הוא דבר השם במראה. כה אמר השם, וזה הדבר אשר דיבר השם. אספקלריה מהירה, ואספקלריה שינה מהירה. יום ולילה, שמש וירח, העולם הזה והעולם הבא. התורה והחוכמה, ההיגיון והשירה, אחוזים יחד בחובר. וכולם נותנים פאר לחי עולמים, ומורו עליהם, וחדוות אהבתו משחקת לפניהם בכל עת, משחקת בטבל ארצו ושעשוע ואת בני אדם. עכשיו, זאת אומרת, הרב קוק, מה שהוא עשה פה זה ככה, אם לא הבנת עד עכשיו, ככה הקטע הזה בנוי, על מה אני מדבר, אז בסוף הקטע הוא מסביר לך על מה הוא מדבר. עכשיו, למה זה ככה? כיוון שכל הדברים שמופיעים בסוף, כן, הם כינויים לשתי הספירות שאנחנו דיברנו עליהם בפעם שעברה, אז עכשיו בואו נעשה את הכל על הלוח.
אבל הוא הפך שם את הסדר. זאת אומרת, פעם אחת זה הראשון וזה שני, ופעם אחת.
אז הוא לא הקפיד על הסדר. אז בואו נראה, בואו נראה, קודם כל, מה הם שני מושגי הבסיס של הקטע, כמובן?
ספירה זה מלכות.
לא, בטבע.
אה, טבע ונס.
נס וטבע. פשוט בנס והטבע. זה שני המושגים. מה אומר לנו רב קוק? אם מציירים את הנס והטבע, בבקשה איתה. אם מציירים את הנס והטבע, בתו שני עולמות מנוגדים, שיש ניגוד ביניהם, גורם הדבר לקרע גדול באמונה. הוא לא מסביר למה, הוא לא מסביר איך, הוא רק אומר, זה קורה מקרע גדול. התפיסה הנכונה רואה את שני העולמות האלה כעולמות משלימים. משלימה. והנס עם כל תועפות גודלו מתברר כאוצר האידיאלי של הטבע. זאת אומרת, הוא מתברר כעולם הנשגב של הטבע. הטבע כאילו הוא החלק התחתון או הנמוך או העולם שהנס הוא בעצם השתוקקות שלו, אבל הוא לא מנוגד לו. יש בין שני העולמות האלה זיקה פנימית, כאשר זה מהווה גולת הכותרת, השיא, האידיאל של העולם הזה. הקטע, לומר את האמת, הקטע לא לגמרי ברור. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? למה שני העולמות האלה שנמצאים בסתירה, זה גורם, שנמצאים במאבק, אז זה גורם לניגודים, זה גורם למשהו לא טוב, ולמה כאשר זה? זאת אומרת, הקטע, כשאתה קורא אותו ככה, הקטע די אמור. לשם כך אנחנו נזקקים להסתכל וללמוד את המכלול של תפיסת הרב קוק על הנושא של נס וטבע בכלל. וזה כבר בעצם טוב, אתם יודעים, אני אגיד את זה כבר עכשיו, אחרי זה נציץ גם בקטע הבא. מה הסוד, וזה אנחנו לא יודעים פה ממש את העיקרון של הרב קוק על מושג הנס, זה נושא שחוזר וחורז ממש ועובר בהרבה מאוד חיים. זה עוד לפני שאנחנו מדברים על תפארת ומלכות וכל הדברים האלה. אנחנו מדברים עכשיו על שתי הבחינות האלה. אומר הרב קוק, אם הנס והטבע הם שני עולמות מנוגדים, משמע שכשהנס מופיע הוא שובר את הטבע. כלומר, מהו נס? הנס מופיע כאשר כאילו הטבע זה מין קליפה, זה מין עולם שהוא, אני יכול להשתמש במילה הכי חליפה, סיטרה אחרה, או עיוור, או אטום לחלוטין, כלום ושום דבר. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, הוא אומר לטבע, בוא נראה מי יותר חזק, ואז הוא פשוט נותן לו מכה על הראש, שובר את הטבע, והנס מתגלה. זוהי תפיסת נס פרימיטיבית, שהיא טוענת שהטבע או המציאות הטבעית הרגילה היא ריקה, היא חסרת משמעות, ורק פתאום מופיע הנס, והוא זה שפתאום נותן משמעות לעולם. כלומר, כל הזמן בעצם המציאות היא אטומה, סתמית, חסרת משמעות. הנס מגיע, הוא פשוט הרבה יותר חזק מהטבע, הוא מקופף אותו, הוא שובר אותו, והנס מתגלה, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך, במציאות. אומר רב קוק, זאת הגישה הלא נכונה. למרות שהיא נשמעת דווקא לא רע, מה יש? הוא בא, שובר את הים, והופיע ומעמיד את המים החומה, ממינה ומשמאלה, הורס את הזה, וכו' וכו', כל הדברים האלה. בא רב קוק, ואומר לא. זו גישה עקרונית אצלו, לאורך כל הקטעים. הוא אומר, תפיסה כזאת בעצם מה שהיא עושה, היא באמת, הקדוש ברוך הוא מופיע בנס. אבל מה אנחנו מפסידים? מה אנחנו מפסידים על ידי עמדה כזאת?
הקדוש ברוך הוא לא בטבע.
שהקדוש ברוך הוא לא בטבע. זאת אומרת, היום יום, הטבע, שם יש ריקות האלוקי. לא נמצא. הוא נמצא רק בהופעה הניסית. אומר רב קוק, אבל זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו לא רוצים לטעון שהאלוקי, הטבע ריק ממשהו אלוקי. והנס, כאן אלוקים, וכאן לא נמצא אלוקים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להראות שיש ניגוד גמור בין שתי הבחינות, איזה שתי בחינות, שתמיד אנחנו מדברים עליהן? יפה. מצוין. החול והקודש. התפיסה הזאת שהחול והקודש עומדים בניגוד אחד לשני מזכירה לנו את הטענה שפה יש אור ופה יש חושך. אבל כל מה שרצינו לומר זה שיש אורות גנוזים במרחב. זאת אומרת שהטבע עם כל אטימותו, עברונו, הוא עיוור, הוא אומר, חוקים עיוורים. כל מה שתרצו, כל הדברים, זה נכון. בתוך תוכו, כן, הוא איננו באמת ריק, הוא איננו באמת חשוך, ופתאום צץ לו האור. צץ האור. יש רושר, פתאום יש נקודת אור. אומר, לא. הנס הוא הפסגה של הטבע. הנס הוא כאילו המקום שאליו הטבע משתוקק. ואז מה בעצם מתברר? הטבע והנס אינם מנוגדים, אלא הטבע הוא איזה מין מקום שיש בו המקום הוא חשוך בסך הכל. זאת אומרת, ברור שהחוקים הם עיוורים, זאת אומרת, ברור שבטבע יש איזה מין, בטבע יש אלימות, בטבע יש דברים, הטבע הוא לא מושלם, הטבע יש בו בעיות, נכון? אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, הטבע הוא איננו הדבר המושלם, אבל הטבע איננו רק. כל המטרה היא לחשוף את העובדה שהנס הוא רק חושף את מה שבאמת כנוס בטבע. בדיוק כמו שדיברנו על מרחב הנקודה, שהנקודה הזאת חושפת את כל מה שמסתתר בתוך המרחב. או אם דיברנו על העמים וישראל, כן? אז עם ישראל הוא איננו רק, וזה עוד בעזרת שמימה, אני מקווה הפעם הבאה, הוא איננו רק איזה נקודת אור וכל העמים היא חושך, כל העמים הם חושך, אלא הוא מבקר את כל המושגים שיש בעמים. הוא לוקח אותם, הוא מברר את המושגים, הוא מחזיר אותם. זאת אומרת, כל הזמן קיימת זיקה בין הצד המאיר, הקדוש, הנוכח, הגלוי, לבין הצד האחר. אבל הצד האחר הוא אינו ריק, אלא הוא מוסתר. זאת אומרת, מה שהאנס הוא בעצם הגילוי, הגילוי של מה שיש פה בחול, בנסתר בתוך עולם החול, בתוך עולם הטבע. ולכן, כל המטרה היא, ועכשיו אתם יכולים להבין קצת, נכנסים קצת, מי ששמע את השירים של הרב יואל בן-נון, וקצת שירים של הרב מדן, כן? הרי מה המטרה של הרב יואל והרב מדן כשדברים על הנס, ומה אומר הרב יואל על המים חילה עם חומה ממינה ומשמאלם? יודעים? מה פתאום? לא היו מים חומה ממינה ומשמאלם? הוא, כל הנטייה שלו, של הרב יואל והרב מדן, בנקודה הזאת, הולך בקו הזה, זה להראות שהניסים זה לא איזה משהו מטורף. הים הולך ככה, ופתאום שני עמודי מים, כמו בציור, אתם יודעים, שני עמודי מים גדולים, ובני ישראל הולכים בתוך הים, זה הופך את הנס למשהו כל כך מדהים, כל כך פנטסטי, כן? שהטבע והנס הופכים להיות פשוט ניגוד טוטלי. לכן המטרה שלו היא להראות שהמילה חומה זה גבול, כמו שאני יודע מה, כנרת, ים כנרת, זה חומת טבריה או משהו כזה. זאת אומרת, חומה כאן לא במובן של איזה משהו שהוא אחר לחלוטין, אלא זה הגבול שלהם. אז אני לא יודע איך הוא מפרש את זה, אני לא יודע בדיוק איך הוא מפרש, אבל הרעיון הוא, הייתי אומר ככה, להחליש את עוצמת הנס על מנת להגביר את עוצמת הטבע. אתם מבינים? הרעיון הוא כזה. אתה אומר לו, למה אתה מוריד את הנס? למה אתה הופך אותו לקצת משהו טבעי? אומר, אתה לא מבין. אם אתה רוצה להגדיל את הנס, אתה בעצם, אתה הולך ומקטין ומקטין את הטבע. וזאת תמיד הדילמה הגדולה הזו, ביחס בין הנקודה לבין המרחב, שנייה, בין המרחב הנקודה. ככל שאתה מגביר את הנקודה, אתה באיזשהו מקום משלם מחיר במרחב. ולכן, אתה צריך כל הזמן להיות באיזה איזון. אתה מצד אחד רוצה להגדיל את הנקודה, כי זה הנקודה המהירה, זה הקודש וכו'. מצד שני, אתה רוצה לשמור על הזיקה כל הזמן עם המרחב. אני, רק תמיד אנחנו מזכירים את הדימוי הזה של האחריי, כן? זה קשור לפסח, כן? שהשפת אמת אומר שבני ישראל ירדו למצרים. הוא אומר, למה ירדו למצרים? אי אפשר ליצור את עם ישראל בארץ כנען. אברהם, יצחק, יעקב, איזה שבט הולך, גדל, גדלה משפחה, יפה, מה רע? בשביל מה צריך את הסיפור של יציאת מצרים? אז אפשר להגיד כל מיני דברים וכו'. אומר השפת אמת, אחת התשובות היפות, הוא אומר, כדי שהעמים יראו שאנחנו באנו מתוכם. ואז שעם ישראל יוצא, הוא אומר לעמים, אנחנו ראשונים, אתם באים אחרינו. אם עם ישראל היה נוצר באיזשהו מקום, לחוד, עמים אומרים, תשמע, זה מוטציה, זה משהו אחר, אנחנו לא יכולים להתחבר. זאת אומרת, תשימו לב מה עושה השפת אמת. הוא אומר שפסח בא לחזק את היסוד האוניברסליסטי ולא הפרטיקולריסטי. הבנתם? זאת אומרת, בניגוד גמור לפשט. הפשט אומר, עם ישראל בא, אנחנו מצד אחד וכל העולם מצד אחר, וכדי להמחיש אנחנו שונים. הוא אומר, לא. כל הירידה למצרים בא לומר, אנחנו חלק מהעמים. היציאה ממצרים בא לומר, אנחנו ראשונים, אתם באים אחרינו. אז היסוד הזה של הקשר של האוניברסליות הוא מורכב, מכיוון שאתה לא רוצה לבטל מצד אחד את עקרון הסגולה, כן, שעם ישראל הוא מיוחד. אז כל הזמן יש פה איזה מתח בין שני היסודות האלה. אבל כמו שאתם יודעים, כשמפקד, כשהוא צועק, לכן כשמפקד שצועק אחריי, אחת הבעיות הכי קשות, כן, שהוא יצעק אחריי, ומה יקרה? הם באמת יבואו. הם באמת ירוצו אחריו. כן? הוא יכול לצעוק אחריי לרוץ, ומסתכל אחורה, הוא לבד. נכון? זאת אומרת, קיים כל הזמן המתח הזה בין היסוד הזה של עם לבדד ישכון. זאת אומרת שהוא אחר, והוא שונה, והוא פשוט גדול, לבין כל הסביבה. זה הקודש והחול, ישראל והעמים, הנקודה והמרחב. מהי הזיקה, מהו הקשר? הייחודיות, ומצד שני, הזיקה. מה שאומר כאן הרב קוק, הנס, כן, מה הוא אומר? הנס עם כל תועפות גודלו, והטבע עם כל הסתעפויותיו בכל אורך המציאות, מתגלים בוכם באור חיזיון שלם. זאת אומרת, הם רואים תמונה שלמה. של מרחב ונקודה, של חול וקודש, שהם רואים ורואים את הזיקה שיש בין שני הדברים האלה. הם לא באים ליצור את הניגוד. פעם נדמה לי שרב נתן נתן שיעור, הוא הסביר איך כל 10 המכות, הם בעצם איזה מין כאילו תופעות טבע, שנכון, גוררות, אחת גורר את השני.
אחת ברד ואז מוקד חדש.
כן, משהו כזה. עכשיו, תבינו מה עומד מאחורי זה. מה עומד מאחורי זה? מי שיכול להגיד, הרסת לנו את הניסים. זה לא בא להרוס את הניסים. המטרה היא לא להרוס את הניסים. המטרה היא להפוך אותם למשהו שהוא יותר קרוב לטבע, ומצד שני, הטבע פתאום מקבל, פתאום הטבע עצמו מתחיל להיות משמעותי. הוא לא סתם מתנהג. כלומר, זה לא שמישהו שובר אותו ועושה נס, אלא נוצרת איזשהו חיבור. לכן הרב קוק כותב באיזשהו מקום את המשפט הבא, מעולם, הוא אומר, לא עשתה הנבואה נס, כי אם כשרתו בטבעת טבעית. זאת אומרת, הנבואה אינה עושה נס. הנביא שתמיד יש, תמיד שרב סעדיה גאון אומר שנס תמיד קורה בנוכחות נביא. כן? כי נס, הרעיון שעומד מאחורי זה הוא, שנס שלא בא עליו ההכרה וההכרזה, הוא בעצם לא מוגדר כנס. למה? כי יכול להיות שהיה פה איזה מקרה מוזר. כן, אתה אבל לא יודע. העץ מתחיל לעוף. לא יודע, שמה? לא יודע, אולי רוח חזקה, העצים עפים, אני יודע מה. קרנס, כישוף, לט וכישוף, אתם יודעים מה הרמב״ם כבר אומר. אז הגדלות של הנס זה הכרזה, הכרזה זה הנביא. זאת אומרת, אז לכן מזכירים תמיד את הנביא בהקשר של הנס. מעולם לא עשתה נבואה נס, כי אם קשרתו בדבר הטבעית, זאת אומרת, כשהיא כורכת את הטבע והנס ביחד. למה? כדי לומר שזה לא ניגוד בין העולמות. מי היא הכתובת שאותה תוקף הרב קוק כל הזמן? תמיד מול זה עומדים בעצם שניים. קודם כל הנצרות, שכידוע לכם, מאוד חיבבה את נושא הנס והניסים. מאוד מאוד. הנצרות מאוד חידדה והגדילה את זה. הנצרות מלאה באין ספור סיפורי ניסים. אין ספור. לא רק על ישו וזה כל... רגע שנייה. לא רק ב...
הוא הלך על המים.
כן, ישו שלח המים וזה. אלא...
הוא חזר על חיים.
רגע. אלא גם... אחר כך, משך כל הנצרות, כל הזמן יש סיפורים על פסלים של כל מיני קדושים שלהם שפתאום מתחילים לבכות, והפסלים מתחילים להוציא דם, כל מיני סיפורי ניסים. הנצרות משופעת מאוד מאוד בעניין הזה. עכשיו, מה?
יש לנו גם הרבה סיפורי ניסים.
ללא ספק. ללא.
הסיפורי צדיקים.
נכון. יכול להיות. סיפורי צדיקים.
יאו, והמופתים שלו.
הבנת? יפה.
גם זה
לא אוהבים מופתים. הבנת יפה מאוד עכשיו את המורכבות של העניין. עכשיו הבנת. הבנת שהנושא הזה הוא נושא מורכב. עכשיו הבנת למה אומרים שבקרוץ הסתובבו מופתים תחת השולחן ואף אחד לא יתכופף להרים אותם. זאת אומרת, יש פה כל הזמן איזה מתח, תדע לך, בין היסוד המופתי והניסי לבין יסודות שתמיד מסתכלים על זה באיזה עין, הייתי אומר, באיזה הסתייגות מסוימת. גם אצל חז"ל, אתה מוצא כל הזמן את ההסתייגות הזאת. ובכלל, כדאי שתדעו, שמאז, ואתם יודעים, כתוב ככה, דברים שהיו אהובים בימי אבות, אחר כך לא היו אהובים בגלל שהעובדי אלילים לקחו אותם. אנחנו נמצאים תמיד בבעיה כזאת, שיש דברים שהיו במקור אצלנו, אחר כך ברגע שעובדלים לוקחים אותם, אז אנחנו מאבדים את הקשר. תראו לכם, מאז שהנצרות, שנייה, אני מיד נותן לך, אני רק מסיים את המשפט, מאז שהנצרות ככה התלבשה על נושא הניסים, אז יש ביהדות כל הזמן איזה ריחוק מסוים, וכל הכיוון הזה של מופתים בחסידות וכו', הוא באמת כיוון שהוא מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, וזה נכון. ללא ספק הוא כאילו מין עקיפה של המהלך הזה, אבל תדעו לכם שביהדות מאז, בעצם מתקופת החז"ל, יש איזה, הייתי אומר, הסתייגות מהעניין של הנס, והייתי אומר איזה חשש ממנו. עכשיו, כמובן שיש לנו גם את הרמב״ם, שתמיד אומר, יש לנו את המשפט המפורסם של הרמב״ם, זה אומר כעמדה רציונליסטית, שאומר שכל המופתים, נכון, כל המאמין על פי מופתים, יש תמיד בליבו דופי, נכון, יש דופי, כן? כי הוא חושב אולי, תמיד יש לו ספק, שם הדברים נעשו בלט וכישוף. זאת אומרת, תמיד אמונה שבאה אך ורק על ידי ניסים, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, רק מעמד הר סיני הוא זה, כלומר, קריאת ים סוף וכו', וכל הניסים, הם לא יכולים לבסס אמונה חזקה, כי תמיד, תמיד יש לך בסביב ניסים, תמיד אתה אומר, טוב, אז הוא מחשב קצת יותר טוב. ובעיקר מי שבא ממצרים, שיש לו כל מיני חרטומים, שיודעים לעבוד לא רע, כן? הם יודעים לעשות כישופים וכל מיני דברים, אז זה העניין, כן.
אני מבין
איך אתה
חושב שנה, אתה מדבר מרחב לגבי עם ישראל, ו... אני לא
מבין למה
צריך להלביש על זה את העניין
של נס וטבע. מה הבעיה שאני אומר שהטבע הוא פחות אלוקי והנס הוא יותר? למה הבעיה לגנות את הטבע ולא אומר שהוא לא...
לגנות.
אבל כאילו...
לא
רוצה
את הטבע במרחב ולעשות לו חושר,
רק בעניין... המטרה היא, תראה, הכל מוביל בסופו של דבר. לפסוק אחד. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תדע לך, כל מה שאנחנו אומרים, מאלף ועד תו, כל התורה שלנו, כל האמונה שלנו וכל הלימוד שלנו, זה הכל בעצם הרחבות של הפסוק הזה. ברגע שאתה תנגיד את הנס והטבע, אתה כאילו מתחיל להחדיר, אתה מחדיר באיזשהו מקום איזושהי כפילות לתוך ההוויה. אלוקים, ניסים, הקדושה, כל המקורות האלה והדברים אחרים, טוב, זה שם. אז אני לא רוצה להשתמש במילה דואליזם, שזאת מילה כבר חריפה מאוד מאוד. דואליזם זה ממש כשני אלים, הורמיז והאורמיז, דואליזם, גנוסטיציזם, כל מיני דתות, היו דתות פרסיות, היו דתות גנוסטיות, שטענו לאל טוב ואל רע, וזה כל מיני דברים כאלה. זה נשמה טועה שהתגלגלה, של תלמיד שרוצה ללמוד הרב קוק והתגלגל בחתול. אז... לא, שהוא לא בא לשיעורים, הוא עכשיו בא בגלגול כדי לעשות תיקון. זהו, ברוכים אתם שאתם פה ולא תצטרכו לעשות זה. יש הרבה סיפורים על זה, על אנשים שבחסידות יש הרבה סיפורים. על גלגולים. כן. טוב. לא, פשוט, אני פשוט מחזיק את עצמי לא להתחיל לגלוש לסיפורים על חתולים שנכנסים, על שברים וחתולים שנכנסים בית מדרש, ומה עשו שם, יש הרבה סיפורים כאלה.
כן. מתקשר מה
שאמרנו. שמה? עם החיות.
לא, כל הסיפורים, כמו, אני מפריע גם לשאול את זה, הרב אומר שאצלנו זה לא קיים, מאוד, מאוד קיים אצלנו.
כן.
מאוד חזק.
כן.
תשמע, זה... מי שלא מאמין בזה הוא איזה, בן אדם שולי, לא דתי. רק נתפס בתור בן אדם שמאמין.
נכון.
גושניקים, לא מאמינים
במופתים,
אז הם...
לא, זה לא קשור לגושניק, זה אנחנו מאוד מאוד שבועים בתוך איזה עולם מאוד קטנטן. הביקורת על הנושא של הסיפור, אני אומר לך, אם תסתכל בחזל, אתה תראה על אותו אדם, הרי יש סיפור, זה חזל כבר, כן? שנולדו לו ילדים ולא הייתה לו אישה, לא יודע למה, נצמחו לו עוד שדיים והוא התחיל להעניק אותם. או, איזה נס, אומר חזל, כמה מגונה אותו האיש. שאת צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא שיהיה לו נס. ממש ביקורת, אתה חושב, נס הכי מתוח בעולם. לא, זה ביקורת על זה, בכלל לא רוצים את זה, בכלל לא מתחברים לזה. אתה יכול, אתה מוצא, זה לא צריך לחכות לימינו, להגיד, אני יודע, רציונליסט, או ליטאי, או גוש, כל מיני, זה כל דברים מאוד מאוד קטנוני. עכשיו, אני לא מדבר כבר שזה הפך להיות אמונה עממית. האמונה עממית תמיד נסובה סביב כל מיני אמוני, כל מיני מופתים כאלה ואחרים. ונבנתה עליהם. אבל אנחנו כאן מדברים ברמה הרבה יותר גבוהה, אתה אומר, אנחנו לא מדברים ברמה של, כמו שאומרים, אמונה עממית, נו, של כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים ברמה הרבה יותר עמוקה. עכשיו, מה שחשוב בניסים, מה שזה נותן, זה נותן לך, אם אתה מקבל את האפשרות של נס, זה פתאום מרחיב לך קצת את הגבולות שלך. ואני רוצה שתבין מה הסיפור עם נס וטבע. יש אנשים, כן, בבקשה.
כשאתה אמר שיש שני דברים, הרב קוק חדר את השניים, הרב הזכיר את הנצרות.
הנצרות. השנייה זה המאגיה. כן, מאגיה. מאגיה זה, זה אותה תפיסה שחושבת שהיא מסוגלת לעשות כל מיני טכניקות שמשפיעות על הטבע. והיא פשוט עובדות עליו. זאת אומרת, אתה מצליח להפעיל את הטבע כפי כל מיני, זה משהו שנקרא מין מניפולציה. פשוט מניפולציה על הטבע, על מנת להוציא ממנו מה שאתה רוצה. זה נקרא מגיה. עכשיו...
מדע, לא?
מה?
זה מדע.
לא, כי המדע, כי המדע, מה שהוא עושה, הוא מנסה לבחון מהם חוקי הטבע, ללמוד אותם. הוא לא עושה על הטבע, הוא לא עושה מניפולציה. מניפולציה זה שיש לך טבע, יש לך חוק, ואני אומר איזה שמות של, אני לא יודע מה, זה יכול להיות שדים, אני לא יודע מה, כל מיני דברים, ואז, למשל, כשה... איך זה נקרא? הכהן האינדיאני נקרא...
שמן.
השמן, כן, נכון, השמן. הוא עושה איזה טקס, הוא עושה איזה משהו, ועל ידי זה הוא יוריד גשם. הוא עושה איזה טכניקה. זו טכניקה, והוא פתאום יוריד גשם. זה לא שהוא לומד את חוקי הטבע, זה לא שהוא יודע שיוריד גשם, אלא הוא עושה איזה משהו, והוא מאלץ כאילו, הוא מאלץ את הטבע כדי להוריד את הגשם. ברור? עכשיו, יש דבר כזה שאדם יכול לעשות מופתים. גם אליהו בהר הכרמל, וגם הוא שם עם אחיו, גם הוא מוריד גשם. עכשיו, יש כאן נקודה שאני רוצה להבהיר אותה, אבל לפני שאני מגיע למגיה, אני רוצה קודם להסביר לכם את הנקודה הזאת, מה זה כאן של אמונה בניסים, או הייתי אומר ביקורת על זה. תראו, יש אנשים שלא מאמינים בנס, לא מקבלים את הנס, כי בעצם הם לא מאמינים שיכול להיות נס. הם חושבים שהטבע הוא כל כך קשוח, והוא כל כך עקשן, והוא כל כך חזק, לא יכול להיות נס, לא יכול להיות. זו הן גישות רציונליסטיות, עתיקות מאוד. בתולדות הפילוסופיה אנחנו מכירים את זה, שאנשים, למשל אריסטו זה הדוגמה, שאריסטו עקרונית לא יכול לקבל את מושג הנס, לא יכול לקבל את זה עקרונית, אין דבר כזה נס. הטבע הוא קשוח ומוחלט. יש דבר שנקרא מקרה. כן? מקרה. מה זה מקרה? מקרה זה תופעה יוצאת דופן וחסרת כל משמעות. מקרה. לא יודע, פתאום, לא יודע. אדם הלך ברחוב ונפל איזה, אני יודע מה, בית, מטר ממנו, מטר מאחוריו, מטר מפה ומטר מפה. וואו, איזה נס, הוא אומר לך, לא, זה מקרה, מקרה, קרה, מקרים. יש מקרים מעניינים, מקרים פחות. אתה חושב, לא, זה מקרה. עכשיו, זו גישה ששוללת בכלל את המושג נס. היא שוללת אותו. היא לא מקבלת את לך שיש נס. היא אומרת, יש בעולם רק טבע ומקרים. ואם אתה רואה תופעה יוצאת דופן, אתה אומר, זה חסר כל משמעות. זו גישה, אפשר לקרוא לגישה רציונליסטית, גישה פילוסופית, גישה... זה לא משנה, לא משנה. כן, זאת גישה אחת. אנחנו מדברים, עכשיו, יכולה להיות גישה שנייה, שאומרת, לא, יש טבע שהוא קשוח וכו' וכו', אבל יש עולם של נס, זה עולם נסתר, שהוא מספיק חזק כדי לבוא, ופשוט לתת על הראש, כמו שתיארתי מקודם, על הטבע, ולחשוף עולם אחר לגמרי. יש עולם אחר, אני מאמין שיש עולם אחר, והוא יותר חזק, הוא יכול לשבור את הטבע. זאת תפיסה שנייה. בסדר? אז הזכרתי פה, למשל, את התפיסות, לא משנה, יש כל מיני תפיסות, תכף נגיד. באה התפיסה השלישית של הרב קוק, ואומרת, תשמע, אני קודם כל מאמין שיש טבע, אני מאמין שיש נס, אני מאמין שהיחסים בין השניים האלה הם לא של מלחמת עולם. זאת אומרת שיש טבע ויש נס, והנס כל פעם מנסה לבקוע את הטבע ולשבור אותו, והטבע מנסה לעמוד מול הנס, ויש כאן שני כוחות שמנוגדים, אלא שהנס הוא פסגת הטבע. הוא חושף את הנסתר שבטבע. גם הטבע עצמו יש בו משהו מהנס, יש בו משהו נסתר וכו' וכו'. מה יהיה? עכשיו דוגמה מצוינת. מה יהיה אחרית הימים? לפי התמונה שלנו, מה יהיה אחרית הימים?
גלות
הכל יהיה מואר. מה זה אומר? מה זה אומר?
הכל יהיה נס.
הטבע יראה כנס. עכשיו, מה זה אומר שהטבע יראה כנס? עכשיו, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לבוא ולחשוב, רק שנייה אחת. מה זה אומר?
זה
מנובד
להגדרה.
מה? זה מנובד להגדרה. בדיוק.
ירד גשם?
בדיוק. אז לא. לא. בדיוק ככה, אז לא.
זה מגיע.
בדיוק. אז השאלה היא, בדיוק, אז למה אתה חותר? יגיד לך הרב קוק, בעצם החלום, החזון, מה זאת אומרת שהנס והטבע מתאחדים? שזה אחרית הימים אצלו. זה לא שלעתיד לבוא הנס ישלוק והטבע יישבר. זה לא זה. אלא כמו שמתאחדו, היא הייחוד של הנס והטבע. זה אומר שהטבע יהיה טבעי ולא עיוור. מה הבעיה שלנו היום עם הטבע? אומר הרב קוק, הבעיה שלנו היום עם הטבע, מה זאת אומרת שעיוור? שהוא לא מפחיד, הוא לא מוסרי. הטבע לא מוסרי, נכון? יכול להיות אדם צדיק שיושב, שהולך ברחוב ונופל עליו משהו. למה? לא יודע, מה? הגיע, לפי החוק, לפי החוקים, אני יודע מה, נפל עכשיו ה... מה, חושך קורה, זה עיוור.
הרמב״ם לא אומר שנקבעו חוקים מתחילת בריאת העולם, ומאז אתה לא יכול כל הזמן לקבוע שכל דבר זה... כלומר, הוא אומר שלא, אם אני מפיל את הבקבוק, אז אני לא אומר, הקדוש ברוך הוא יפיל את הבקבוק, אני לא, הקדוש ברוך הוא קבע את חוק המשיכה.
נכון.
אז תמיד יהיה, נראה לי, על פי הרמב״ם תמיד יהיה ככה. תמיד החוקים יהיו, לא...
חד משמעית.
לא שהקדוש ברוך הוא קבע באותו רגע.
נכון. לכן אני לא מדבר עכשיו משיר במורה נבוכים. באמת שיעור ברמב"ם. קלטת? עוד מעט יש שיעור מורה נבוכים, אתה רוצה, אתה יכול להצטרף, ללמד תפיסת הנס של הרמב"ם. עכשיו, תפיסת הנס של הרב קוק היא תפיסה מיסטית כזאת. זאת אומרת, הוא טוען שלעתיד לבוא, הרמב"ם, כיוון שהתפיסה שלו רציונליסטית, אז הוא אומר, תשמע, יש לנו חוקים, יש לנו ניסים, הניסים הם מעטים מאוד, כמו שאתה יודע, הרמב"ם לא מרבה בניסים, עד כדי כך שהרמב"ן אומר, אינני יודע מדוע הרמב״ם ממעיט בניסים ומרבה את הטבע. כך אומר הרמב״ן, ממש מתלונה, כי הרמב״ן, עם כל הביקורת שלו על הרמב״ם, הוא מאוד מאוד מעריץ אותו, כן? הוא לא מבין. אתם יודעים שהרמב״ן כן מדבר על ניסים רבים, על ניסים נסתרים, על ניסים גלויים, נכון? ניסים גלויים זה ניסים ממש שכולם רואים אותם, ומה זה ניסים נסתרים? מה זה נס נסתר אצל הרמב״ן?
מה?
זה קורה מוסתר בטבע, אבל מה, למשל, תנו לי דוגמה, מה זה נס נסתר אצל הרמב״ן? דוגמה לנס נסתר.
צחון החשמונאים את
זה? צחון החשמונאים, זאת אומרת שקשה לראות את זה, משהו כזה, משהו מאוד...
לא, הוא מתכוון יותר כמו אלישה והפחשר.
אני חושב, לא, 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 לא.
לא,
אז זהו, אתה חשוב. והרבה פעמים אומרים את הדבר הזה, שנס גלוי זה נס ששובר את החוקים. למשל, כמו, אני אגיד קריאת ים סוף. ועוד שנס נסתר, זה נס שהולך עם החוקים. משהו שפה המשך להישפך, זה רק עם שיר, משהו כזה. אבל לא, מה ש... אם אני מבין נכון את הרמב"ן, נס נסתר זאת המצב האידיאלי הזה, שבני ישראל מקיימים את המצוות ויורד גשם. ואם הם לא מקיימים מצוות, לא יורד גשם. זה נס נסתר. למה? מה הנסתר שבזה? שהטבע מתפקד כאילו רגיל, אבל בעצם... הוא יוצר זיקה להנחת התפילין שלך ושלי. שלכאורה, למה אתם עצמך? למה אכפת לגשם אם אנחנו מניחים תפילין ומתפללים ואנחנו נכבדים אחד לשני?
הוא אומר את זה על בעיה עם שמוע, לא?
בדיוק, בדיוק.
אז מה זה נס גלוי?
נס גלוי זה שלמשל, אני יודע מה, אליהו מוריד אש מהשמיים.
בלי קשר למעשים
של מצוות. כן, כן. לא, שהתופעה לא טבעית. התופעה לא טבעית. פה התופעות הן טבעיות, אבל הן קורות בהקשר למצב רוחני. בדיוק. לרוחני. בדיוק, בדיוק. אז הוא אומר, שאומר שזה נס גמור. למה אני אומר לכם את הדבר הזה? כי כולם חושבים שלפי הרמב"ן, נס נסתר, כל הטבע הוא נס נסתר. אתם מכירים את הרעיון הזה, שהכל בעצם זה נס. זאת אומרת, עצם עובדה שיש עולם ויש חוקים וכו', אפשר לראות את זה כמי נס. עכשיו, יש רעיון כזה, מסתובב רעיון כזה, תמר רוס אומרת, תמר רוס חוקרת בהם, עכשיו תעשה, היא אומרת שהראשון שאמר את הדבר הזה זה מכתב מאליהו. רב דסלר. זה קצת מפתיע, לא? זה נשמע רעיון שקצת יותר עתיק, לא? שהכל הוא נס. עכשיו, ריהל בספר כוזרי מעלה את הרעיון הזה, הוא מביא אותו ושולל אותו. הוא אומר, תדעו לכם, אם אתם תגידו שהכל נס, אז הפסדנו את הניסים. זאת אומרת, אין לנו נס בכלל. לכן אנחנו צריכים לשמור על המושג טבע, כדי שיהיה לנו מושג שיקרא נס. אז הוא שולל את זה. בכל אופן, היא טוענת שמי שאומר שכל זריחת שמש וכל שקיעה, כל תנועה של העץ, כל תנועה של, בכלל של כדור הארץ, הכל, שהכל זה, אפשר לראות זה כמו נס, היא אומרת שזה מכתב מליהו הראשון שאומר את זה. באמת מפתיע ביותר. אם זה נכון, שאף אחד לא אמר את הדבר הזה לפני כן. תורה, הייתי, יש בזה איזו אמירה יפה.
מה הכוונה שזה נס? שזה לא סתם פועל מחוקים, של התערבות של הקדוש ברוך הוא?
כן, משהו כזה. תראה, אצל האסלאם יש את זה, מה?
זה לא רעיון ציבורי, כמו עצם בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, זה לא דבר
מובן. לא, לא, זה לא קבוני, לא. תראה, זה מופיע אצל האסלאם, יש עמדה פילוסופית שנקראת השאריה, שהם אומרים שכל רגע של העולם הוא הכרעת רצון אלוקית. זאת אומרת, אין בכלל חוקים, אין חוק, אין מה שאתה תיארת ברמב"ם. בדיוק, בדיוק. מה שהרמב"ם לא מקבל, כי הוא באמת הולך לפי עמדות פילוסופיות וכו'. אבל העמדה שלהם היא הפוכה, הם אומרים ככה, כל רגע אתה צריך להגיד ברוך השם. כל רגע. זה בכלל, זה שיש בך עולם. הם הרחיקו לכת עוד יותר. והם אמרו שהעולם נעדר ונברא כל רגע ורגע מחדש. זאת אומרת, ממש, זה נקרא, אחר כך זה פותח העמדה הזאת על ידי עמדות פילוסופיות בצרפה, זה נקרא אוקזיונליסטי, שאומר שהכל הזדמנות, כל הזדמנות. אבל אלה עמדות פילוסופיות מאוד מרחיקות לכת, הן פותרות המון בעיות, פותרות המון בעיות מבחינה פילוסופית, אם אתה הולך לרמה כזאת של קצה. אבל בכל אופן, אומר אצלנו, אז אני אומר לו, מקובל אצלנו שיש חוקים. יש חוקים, יש טבע. יש נס שמבטא את ההתערבות האלוקית, אם תרצו לומר, את הרצון האלוקי. אבל הנס שהוא בא כהתערבות של רצון אלוקי בתוך המציאות, איננו בא לשבור את הטבע, אלא הוא בא בסופו של דבר להתאחד איתו. וזה כשאנחנו רואים את הניגוד ביניהם, בעצם זה מראה שהעולם שלנו עדיין עולם לא מושלם. אני הייתי מצפה שההתנהגות הטבעית של העולם תהיה התנהגות אלוקית. זאת אומרת ככה, זה לא שהקדוש ברוך הוא מדי פעם צריך להציץ מהחלון ולהגיד, אני פה, אני פה, אל תתבלבלו, זה לא טבע עיוור, זה לא טבע סתמי, זה לא קליפה, כן? אלא המטרה היא להראות שההתנהלות של הטבע, כל הזמן כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה בו את האלוקי. איך אתה תראה את האלוקי בטבע? שמצד אחד יש בו חוקיות, טבע, סדר, ומצד שני מוסריות והתנהלות גבוהה. עכשיו תדמיינו לעצמכם דבר כזה. עכשיו תראו, בטבע זה מאוד, מאוד קשה לחשוב. איך הטבע יכול להיות מוסרי? מה שנראה לי, גם חוק. לא ישבור את החוק. כלומר, נשאר חוק, אבל נהיה מוסרי. תדמיינו את זה בתוך הקשר חברתי. כן? גם בחברה זה מאוד קשה. החברה פועלת לפי הכללים שלה. אתם יודעים שאחת השאלות הגדולות היא איך צריך להיות השליט. האם השליט צריך להיות אדם מוסרי או לא? כן. מה התשובה? פשוט. מה? הם לא מוסרי? כן. אז כמו שאתם יודעים, היו עמדות שטענו שלא. השליט צריך לפעול לפי כל מיני שיקולים פוליטיים, לפי כל מיני שיקולים פרקטיים וכו' וכו'. היו בזה עמדות מאוד מאוד קיצוניות, כן? שלקחו את זה שכאילו לפוליטיקה יש כללים משלה, או למדיניות, או למשל עמים, איך עמים מתנהגים אחד עם השני, מה אם צריכים להפעיל שיקולים מוסריים או לא, שאנחנו צריכים להפעיל רק שיקולי הישרדות. כל הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רחב. אז בדרך כלל מה אתה אומר? אתה אומר, לא, אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו רוצים שיהיה מוסר. אתה אומר, טוב, אבל יש מתח. אז יש לנו את המלך ואת הנביא, שהנביא בא וכל פעם אומר למלך, הוא מזכיר לו מהם הדברים הנכונים, כיצד להתנהג וכן הלאה. המערכת של החוק, המערכת המדינה, ואחרי זה יש את המערכת של המוסר או המערכת של הדת, מהם היחסים ביניהם. עכשיו תדמיינו לעצמכם את אחרית הימים שבהם, ששם השליט הוא הנביא, זאת אומרת משה רבינו. זאת אומרת, הוא גם איש הכוח, נכון? הוא גם איש הכוח, והוא גם האיש של הצדק, המוסר, הערכים וכו'. זאת אומרת, זה אותו אדם. זאת אומרת, הכל מונהג על ידי העקרונות הנשגבים והעמוקים והצודקים. זהו תיקון עולם במחות שלך. זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין באחדות של הנס והטבע, אתה בעצם מאמין באחדות של החלק הפנימי של המציאות עם החלק החיצוני שלה. של החלק הפנימי של המציאות עם החלק החיצוני שלה. נכון? אתם זוכרים שפעם דיברנו על אחד, בורא, מצווה, נכון? זוכרים? לא?
נכון, נכון.
דיברנו על זה. זה קטע מאוד חשוב. כל, איך אומר שם הרב קוק? קטע של 3.5 שורות. כל מה שלמדנו, כל מטרת התורה היא, אחד בורא מצווה, ללמד אותנו את העיקרון של אחד בורא מצווה, וכל השאר מה שאנחנו עובדים זה רק פירוט של הרעיון הזה. אם אתם מסתכלים, זה מאוד פשוט. למה? כי בורא זה הטבע, זה החוק, ומצווה זה האמרו שזה התורה, שזה הערך, וכו' וכו'. אז פה יש לנו את בחינת הנס. כשאנחנו מדברים על אחד בורא מצווה, שאמרנו שזה מקביל לקודש קודשים, חול וקודש, נכון? אנחנו רוצים לאחד אותם. מה אנחנו רוצים לומר? שיהיה אחדות של הבחינה הפנימית והבחינה החיצונית. של הנסתר עם הגלוי. של הערך ושל המציאות. של הרצוי, של המצוי. של הנביא ושל המלך. מובן? עכשיו, אם אתה תגיד שיש פה ניגוד בין שני העולמות האלה, אז אתה גורם אתה מחנך, מה שם? צריך לסיים. אתה גורם לניגוד, לקרע פנימי, בתוך כל האישיות שלנו. כי בעצם אתה טוען שעולם החיצוני, נקרא לזה הפרדת הדת מהמדינה. במובן עמוק. מה זה אומר? אתה אומר, יש עולם ערכים, ויש דתיות, ויש כל דברים, ויש לך את הפוליטיקה, ויש לך את העקרונות. ולא קרב זה אל זה. זאת אומרת, אתה בעצם באיזשהו מקום, אתה מפריד בין הפנים והחוץ, בין הקודש והחול, בין המחר והנקודה, בין שני עולמות. עכשיו, כיוון שאני חייב לסיים עכשיו, אז אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד. תדמיינו לעצמכם, מה שאומר כאן הרב קור, שהנס והטבע מייצגים את תפארת ומלכות, מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו עושים תמיד? לפני כל מצווה אנחנו רואים לשם ייחוד, כלומר ייחוד, קודשא בריחו ושכינתה. כלומר, כל המעשים שלנו הוא לאחד את הבחינה הזאת עם הבחינה הזאת. הבחינה הזאת עם הבחינה הזאת. הבחינה הזאת עם הבחינה הזאת. אנחנו מאחדים אותה. הבנתם? זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים במשך השנה, שאנחנו עוברים על עולם אחרי עולם, עולם אחרי עולם, ובונים את המבנים האלה, ומראים איך צריך לאחד אותם, כי מה שיש פה זה שלום, שזאת, דיברנו על ספירת יסוד, נכון? שהיא הספירה שעושה שלום בין שני העולמות האלה. אנחנו רוצים לעשות שלום, לאחד אותם, להגיע לאחדות של העולמות האלה, ולראות איך שבעצם אנחנו שואפים שלא יהיה ניגוד בין שני העולמות, אלא ששני העולמות האלה כל הזמן לאט לאט יתקבלו אחד על השני, וזה על ידי זה שאנחנו בעצם חושפים שהחושך הוא לא לגמרי חשוב, ושהאור הוא מאוד מאוד חשוב, ושיש זיקה בין שני העולמות, ואין נתק ביניהם. בסדר? זה ה...